אנחנו בשיעור ה-34 בשלשלת היחס, חלק הרביעי מתולדותיו של האדמו"ר הריי"צ. התחלנו את התיאור של שנת תרפ"ז, וקראנו שהוא ייסד את הישיבות בבוכרה, ונמשיך הלאה. ט"ו סיוון נאסר במאסר שפלרנה. כל הפרשה של המאסר של האדמו"ר הריי"צ, יש על זה רשימה מאוד מאוד מפורטת, שהרב הריי"צ בעצמו כתב יומן מפורט של כל פרשת המאסר. המאסר התחיל ביום שלישי, י"ד סיוון, אור לט"ו, שעה 12 בחצות הלילה, אחרי שסיים הרב לקבל חסידים ליחידות, אז התחיל פרשת המאסר. וכאן כתוב בקיצור שזה היה בט"ו סיוון, למאסר קראו שפלרנה. ד' תמוז, נשלח לעיר מקלטו קסטרומה. פה יש תיקון שלכאורה צריך להיות כתוב, ג' תמוז, שזה היום שבו הוא נשלח. הם בעצם רצו, אחרי הלחץ שהיה להם, הם רצו לגזור עליו גזר דין של היפך החיים, אבל כשכבר היה לחץ שהם ישחררו אותו, אז הם רצו בראש חודש תמוז, למציוון, שזה א' בראש חודש תמוז, ליום חמישי, רצו לשלוח אותו באותו יום, מבית הכלא לגלות לשלוש שנים. שאל אותם הרבי, מתי הוא יגיע לקסטרמה? מתי הוא יגיע לעיר מקלט? אז הם אמרו לו, אתה תגיע בשבת. אז הרבי אמר להם, בשבת אני לא אסע בשום אופן. רק אם תוציא אותי מפה בכוח, אני לא אצא מפה. וזה היה סכנת חיים להישאר שם כל רגע נוסף. אבל הוא הבין שהם מתכננים את כל המהלך כדי לגרום לכך שהרבי יסע בשבת, הוא אומר, בשבת אני לא נוסע. הם בסוף נכנעו ושלחו אותו ביום ראשון, שזה היה ג' תמוז, בעיקרון הם שלחו אותו לשלוש שנים. אבל מה היה בהמשך? אז בהמשך כתוב, י"ב תמוז נתבשר אשר חופשה ניתנה לו. כשהוא היה בקסטרמה, היה שם הסדר שהיה צריך פעם בשבוע לבוא להתייצב במשרדים של הגפ"ו, להראות נוכחות שהוא לא ברח מהעיר. ביום שלישי י"ב תמוז, שזה בעצם גם יום ההולדת של הרבי הקודם, אז הוא התייצב במשרדים של הגפ"ו בקסטרמה.
גפ"ו,
כן. הוא היה ביחד עם החסיד רבי לחיים אלטויז, ביחד איתו הוא הלך. אומר הפקיד שישב שם, הרבי, אני שמח להיות הראשון שמבשר לך שקיבלנו פקודה שישחררו אותך לגמרי. כי היה לחץ כל הזמן בשתדלנות בעולם, ובאותו שנייה מתואר שם שהחסיד רבי לחיים אלטויז היה בהלם, פניו, הוא איבד את העשתונות שלו, והרבי היה צריך להרגיע אותו, את החסיד. אבל, מכיוון שבאותו יום שלישי היה בעיר קסטרמה איזה חג של הגויים, אז את תעודת השחרור הוא לא יכל לקבל באותו יום. את תעודת השחרור הוא קיבל למחרת ביום רביעי י"ג תמוז, זה מה שכתוב כאן בהמשך. שי"ג תמוז יצא לחירות, כי למחרת הוא קיבל בפועל ממש את תעודת השחרור. אחרי שנים, בתש"י, כמדומני, אז הרבי הקודם דיבר על המאסר ועל הגאולה, אז שם בשיחה הוא אומר שבאותם 19 ימים שישב במאסר, הוא אומר, על עצמי לא חשבתי בכלל. ידעתי שאני לא בודד. יש לי אבא, יש לי סבא, יש לי סבא, היינו כל רבותינו נשיאינו, על עצמי לא חשבתי בכלל ולא דאגתי בכלל. ככה העיד הרבי הקודם על עצמו. ככה הוא אמר לימים האלה שהוא ישב במאסר. מט"ו סיוון עד ג' תמוז. עכשיו, כשהוא הגיע ל... בעצם הרבי הריי"צ היה גר בלנינגרד, לפני שלקחו אותו למאסר. ברגע שהוא יצא לחירות, אז בעצם הוא חזר ללנינגרד, חזר לעיר שלו. אבל בעיר שהוא חזר אליו, המשרדים של הגפ"ו היו מאוד מאוד בכעס, שהם לא הצליחו, שהלחץ העולמי גרם לשחרר אותו. היה חשש מאוד גדול שהם יחפשו מיד נקמה. חפשו איזו עילה עוד הפעם להכניס אותו למאסר. אז מהלחץ הזה הבינו שאין מוצא, הרבי צריך לעזוב את העיר לנינגרד. ואז הרבי עבר, כמו שכתוב כאן, מטעם הרשות, העתיק מושבו למושבה מלאכובקה. מלאכובקה זה כפר, זה בערך חצי שעה נסיעה ממוסקבה. הוא עבר לגור שם במקום הזה, סמוכה למוסקבה. כדי ששם יהיה קצת פחות עיניים שכל הזמן יהיו עליו. עכשיו, מצד שני היה גם ברור שהרב צריך לראות איך הוא יוצא מרוסיה כמה שיותר מהר. כי השהות שלו ברוסיה הייתה מסוכנת כל הזמן, כי הם ראו בו כמהפכן שנלחם בממשלה. אז היה השתדלנות מאוד מאוד גדולה. השתדלנות הזו הייתה בכל אורך המאסר. דרך הטבע היו השתדלנות גם ברוסיה וגם בלטביה וגם בריגה, כל מיני אנשי ממשל וקשרים. היה הרבה תיאור, אפשר לראות את זה ברשימות שמודפסות בספר התולדות. אז ניתן אישור עקרוני בהתחלה שהם מוכנים שהרב יצא מרוסיה. אבל בתחילה הם אמרו שהם מוכנים שהוא יצא מרוסיה בתנאי שכל המשפחה, כולל אשתו, הבנות ואימא שלו, נשארים ברוסיה. הם יהיו בני ערובה שהוא לא יעשה בחוץ לרוסיה מהפכות נגד השלטון. אז הם אמרו, הם יישארו. אבל כמובן שלא היה, הרבי לא הסכים לזה. ובסופו של דבר, הלחץ עזר, והם הסכימו לשחרר את כולם. אחר כך היה סיפור שלם, הוא רצה גם לשחרר את כל הרהיטים שלו, את כל הספרים שלו. ולהוציא ספרים מרוסיה, זה צריך גם תהליך שלם, על פי חוק, יש שם מי שצריך לאשר את ההוצאת ספרים. בקיצור, הלחץ עזר, וכמו שכתוב כאן, באיסרו חג של סוכות, נוסע מרוסיה. לפני כן, לפני איסרו חג של סוכות, בשמחת תורה, של אותה שנה תפרשפחת, הפרידה הרשמית מהחסידים, היה בהתוועדות של שמחת תורה. ישבו באולם גדול, הצטפפו שם כמה מאות חסידים, הרבי דיבר לפני החסידים, דיבר אליהם דברי חיזוק ועידוד, אמר להם, זה רק סך הכל אני מעתיק ממקום למקום, אבל אנחנו לא נפרדים. אנחנו עוד נתראה בהמשך. ובפועל באיסרו חג הוא יצא, יצא עם כל המשפחה, עם אמא שלו הרבנית ועם הבנות, עוד שש חסידים, וארבע קרונות מלאים ברהיטים והספרים שלו. את כל זה הם נתנו לו לצאת. ידוע שגם הרבי הצטרף איתו ויצא, והם... היה בהתחלה גם לחץ מהם שהם לא רצו שהרבי יצא, הוא אמר להם, זה החתן שלי, הרבי כבר היה אז חתן של הבת. אז אמרו לו, חתן? תמצא חתן מחוץ לארץ, חתן אחר. אז הוא אמר, חתן כזה אני לא אמצא באף מקום. וזה היה, הלחץ הם בסוף הסכימו להכל. נראה עוד שורה אחת, הוא נוסע מרוסיה, והוא התיישב בריגה. בתחילה הוא הגיע לריגה בלטביה, ושם מייסד שם ישיבה. מסופר שכשהרבי הגיע לריגה, היה פעם ששאלו אותו חסידים בריגה, איך אתה מרגיש עכשיו, אחרי כל מה שעברת בחצי שנה האחרונה, עם כל המעשה וכל הלחץ והסכנת חיים? אז אמר להם משפט כזה, אם מישהו יציע לי למכור לי במיליארד רגע אחד של איסורים בעתיד, אני לא אקנה. אבל אם מישהו יציע לי לקנות ממני עבור מיליארד, רגע אחד מהאיסורים שהיה לי, אני לא אמכור.
היה לו מיליארד.